בסרט חולין דף עין רב אנו בדברי המשנה ונעסוק כאן בהמשך ענייני הטרפות שראינו בפרק השלישי. עסקנו בבן פקועה וכרגע אנחנו חוזרים לדיני טרפות. אומרת המשנה, בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרה, מן הארכובה ולמעלה פסולה, וכן שניטל צומת הגידים. נשבר העצם, אם רוב הבשר קיים שחיטתו מטהרתו, ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. אז צריך להסתכל בציורים שיש ברוך השם בהרבה מסכתות בימינו, לראות מה היא הארכובה העליונה, מה היא הארכובה התחתונה, מהו צומת הגידים. יש הבדל גם כפי שנראה בגמרא בהמשך בין צומת הגידים שבבהמה לבין צומת הגידים שיש בעוף. אז כתוב בהמה שנחתכו רגליה, הכוונה היא לרגליים האחוריות כמו שאומר לנו פה רש"י. אז מן הארכובה, הארכובה זה החלק שמחבר למטה בין העצמות, כדאי לראות את זה בציורים. אז אם נחתכו רגליה האחוריות של הבהמה, מן הארכובה ולמטה, כשרה. כלומר, חלק מהרגל חסרה לבהמה, וזה לא מטריף אותה, והיא כשרה, ואפשר לשחוט אותה, ואפשר לאכול אותה. לעומת זאת, אם נחתכו הרגליים מן הארכובה ולמעלה, היא פסולה והיא טרפה. עכשיו, עוד מקרה שבו נטרף את הבהמה, כאשר ניטל צומת הגידים. כלומר, יש צומת שנמצאת מתחת לעצם האמצעית, ישנן שלוש עצמות ברגל הבהמה. העצם העליונה היא נקראת קולית, והיא מחוברת לעצם העלייה שזה בסוף עמוד השדרה. לאחר מכן יש עצם השוק, זה העצם האמצעית, ולמטה יש את צומת הגידים. והעצם האחרונה למטה זו הרגל עצמה. אז אם ניטל כל צומת הגידים, הבהמה טרפה. וגם כן, אם נשבר העצם, כלומר העצם נשברה ולא רוב העצם ולא נחתכה, אז תלוי. אם רוב הבשר קיים, כלומר אם רוב העובי וגם ההיקף, כפי שנראה פה ברש"י, קיים, שחיטת הבהמה מטהרת את האיבר, והאיבר עצמו אפילו לא נחשב כאיבר מדולדל, אלא הוא חלק מן הבהמה וגם הוא מותר באכילה. עסקנו בדף הקודם, מה דינם של האיברים המדולדלים, וזה לא נחשב כאיבר מדולדל. אבל אם לאו, כלומר אם אין רוב בשר שמכסה את רוב היקף העצם, אין שחיטתו מטהרתו. כלומר גם אם תבוא ותאמר, שהבהמה עצמה מותרת באכילה, היא לא נטרפה, אבל מאותו שבר שיש בעצם כלפי מטה, אי אפשר לאכול. למה? זה נחשב איבר מדולדל, והשחיטה לא מתירה את אותו איבר המדולדל, כמו שלמדנו, זה כמובן נחשב כאיסור מדרבנן, ועסקנו כך בדפים הקודמים. אומרת על כך הגמרא, ראינו שארכובה היא חלק שמחבר בין העצמות. אמר רבי יהודה, אמר רבי חייא למטה, מה שהכוונה היא שאם נחתכו רגליה במה למטה היא כשרה. במה מדובר? למטה מן הארכובה. כלומר מיד מלמטה מן הארכובה, אם נחתכו רגליה של הבהמה היא לא טרפה. ולמעלה מה שכתוב שהיא טרפה זה למעלה מן הארכובה, כלומר ממש מלמעלה. אז מלמטה זה כשר, מלמעלה זה לא כשר. באיזו ארכובה אמרו? בארכובה הנמכרת עם הראש. כלומר, יש פה פרק שבין האמצע, הפרק העצם התחתונה, לאמצעית. אולה אומר בשם רבי יושעי, לא כדעתו של רבי יהודה, אלא הכוונה היא כנגדו. כלומר, כנגד אותו המקום שאנחנו מדברים, זה בגמל הניקם. אם נסתכל על גמל, נראה מהו בדיוק אותו המקום שהוא מול הארכובה שעליה אנחנו מדברים. יש מקום שהוא בולט בגמל, ובמקביל לכך זה גם כן נמצא מול הבהמה. ולכן אותה הרכובה שמחברת בין העצם האמצעית לבין העליונה, לא כמו הדעה הקודמת לגבי העצם התחתונה. ואז אם נחתכה הרגל מהרכובה זו כלפי מטה, היא קשרה. אבל אם זה כלפי מעלה בעצם העליונה, היא טרפה. אז ראינו מחלוקת בין אולה לבין רב יהודה. שרב יהודה מדבר מה שכתוב למטה מן הרכובה, היא כוונה כלפי מטה היא קשרה. ואולה אומר שזה מקום שהוא גבוה יותר מאותו המקום. אמר לאולה לרב יהודה, בשלמה ללידי המיני, מה שאני אמרתי על איזו ערובה מדובר, אולה, שכנגדו בגמל ניכר, אז רק בעצם העליונה אם חותכים את הרגל זה טרפה. אבל אם חותכים בעצם האמצעית היא קשרה, כי למטה מן העליונה, זה קשר. האם בקטני, לכן המשנה הייתה צריכה גם להוסיף ולהגיד, וכן שניטל צומת הגידים. כלומר, גם בעצם האמצעית עצמם, מתי היא קשרה? כשזה נחתך בגובה. אבל אם זה נחתך בצומת הגידים ונפלא, אז היא טרפה. אלא לדידה חטבה, ואתה אומר שפה מדובר מהרכובה שנמכרת עם הראש, שאם היא נחתכה למעלה היא טרפה, מה היא בכן שניטל צומת הגידים? הרי באותו מקום גם ניטל צומת הגידים, אז למה צריך לדין דין נוסף כשממילא הייתי שומע אותו לגבי נחתכה הרגל? כך מקשה אולה רב יהודה. עונה לו רב יהודה לאולה, אמר לרכובה בלא צומת גידים, צומת גידים בלא רכובה. כלומר ישנם שני מקרים שהמשנה מדברת, זה לא דבר כפול, אלא ישנם פה שני דינים, ובכוונה המשנה לימדה אותנו את שני הדינים הללו, וזה לא דבר שהוא חוזר על עצמו. כלומר, יש אפשרות בהתחלה הרי שמדברת על מה? על עצם שהיא נשברה מעל הרכובה בלי שיחתך צומת הגידים, כלומר צומת הגידים נשאר, הגידים הם קיימים, אבל זה נחתך מלמעלה, זה דבר אחד, זו אפשרות אחת שעליה אנחנו מדברים במשנה. כלומר פה נדבר שהעצם שמעל הרכובה היא נשברה בלי שנחתך צומת הגידים. יש מקרה נוסף שצומת הגידים נחתך בלי שנחתכה הרכובה. אז בשני המקרים האלה הבהמה היא טרפה. לכן היה צריך להגיד גם את הדבר הזה וגם את הדבר הזה. שואל, כך ענה לו רב יהודה לאולה. שואל אותו אולה, והנחתכו קטני. הרי ברישא כתוב נחתכו, וזה לא כמו שאתה אומר שרק נשברה העצם, השתיק שתק. לא ענה לו רב יהודה. לבטר דנפק אחרי שיצא אולה שהקשה לרב יהודה, אמר מיתם לו אמרי לי, הייתי צריך להשיב לו. כן, מה שכתוב שהמשנה אומרת שאם נחתכה הרגל לגמרי, למטה למטה מן הרכובה. כלומר הכוונה היא למטה מן הרכובה ומצומת הגידים שהיא נחתכה למטה בעצם התחתונה היא קשרה. ולמעלה לא הכוונה היא למעלה מן הרכובה אלא למעלה מצומת הגידים. ששם אם זה למעלה מצומת הגידים אז היא טרפה. כך אמר רב יהודה למה לא עניתי לאולה? אבל אחר כך חזר בו. הדר אמר לו ולא אמרי לי הרי אני אמרתי לו. הרי אני אמרתי לו שהרשע מתכוונת להרכובה בלי צומת הגידים. והוא לא הסכים. ואמר לי נחתכו קטני. כלומר משהו נחתכו גם העצם וגם הדין. החנמי גם פה אם הייתי נותן את התשובה הוא אמר לי מן ההרכובה הוא למעלה קטני. עד עכשיו הגרסה הייתה שיש מחלוקת בין רב יהודה לבין אולה. אבל יש פה אפשרות אחרת להגיד שאין מחלוקת ביניהם. רב פאפה מת מאחר, כך הוא הסביר לדברי רב יהודה. אמר רב יהודה, אמר רבי חייא, למטה הכוונה היא שאם נחתכו למטה הרגליים הבהמה הקשרה, למטה מן הרכובה ומצומת הגידים. כלומר, למטה מן הרכובה ומצומת הגידים, הצומת הגידים נמצאת בעצם האמצעית. אז בכל העצם התחתונה, איפה שהוא חותם, הבהמה הקשרה ולא נטפה. ולמעלה מה שכתוב שהבהמה היא תהיה טרפה, למעלה מן הרכובה ומצומת הגידים. כלומר מעל העצם העליונה, ששם זה יהיה טרפה. וכן עוד מקרה, גם אם ניטל צומת הגידים בעצמה, כלומר גם בעצם האמצעית עצמה, אז יש מקרה שאם הוא נחתך זה טריפה, ויש מקרה שהוא יהיה פשרה. השאלה היא מה קורה בעצם הגידים. אז אם הרגל נחתכה בחלק של התחתון של העצם, איפה שזה צומת הגידים היא טריפה, אבל מעל צומת הגידים היא פשרה, ואומר הפאפה והחובה עצממה, הרי אמרנו מן הרכובה ולמטה, אז היא קשירה, מן הרכובה ולמעלה היא פסולה. מה יהיה אם היה בהרכובה עצמה? אז הוא מדבר, והרכובה גופה גם כן כדי אולה, אמר רבי יושעיה. כלומר, הכוונה היא כמו הרכובה העליונה, שיש כנגדה בגמל ניכר, ואז הכוונה היא לעצם העליונה, ששם אם זה נחתך, בכל מקרה, הבהמה היא תהיה טריפה. אז אם כן נצא עכשיו, שלפי השיטה של אולה ולפי השיטה של רפפה, אם נחתכה העצם האמצעית בחלק העליון מעל צומת הגידים, הבהמה כשרה, ואם היא נחתכה בצומת הגידים בחלק התחתון, הבהמה טריפה. אז שימו לב, אם היא נחתכה למעלה, הבהמה כשרה, ואם נחתכה בצומת הגידים, היא טריפה. ועל כך הוא אומר, ומעיקא מיד דאילו מיד לפסיקלי וחיה מיתת לפסיקלי ומתה? האם יכול להיות בכלל שיש איבר בבהמה, שאם אתה תחתוך אותו למעלה הבהמה תהיה כשרה וזה בסדר, ואם תחתוך אותו למטה היא טרפה? הרי ההיגיון אומר שככל שהחתך יהיה קרוב יותר לגוף של הבהמה היא יותר עשויה למות בגלל החתך הזה. אמר רב אשי, טרפות כמדמת להדדי, מה אתה רוצה לדמות סוג טרפה לסוג שני? אין פה אפשרות. למה? הרי אומרים בטרפות, אין אומרים שזו דומה לזו. למה? שערך אותך מכאן במתח, אותך מכאן בחיה. יכול להיות שיש מקרה מסוים, שאם יחתכו לה במה את הסימנים בצוואר, היא תמות, ואם יחתכו לה את הכתפיים, היא תחיה. לכן אין האיברים שווים, יש איבר שהחיות תלויה בו, יש איבר שלא תלויה בו, אין מכאן ראיה. נקרא פה את ההלכה ונמשיך בדברי הגמרא. שימו לב. מביא לנו הרמב״ם. בהלכות שחיטה בפרק ח' בהלכה י' א'. בהמה שהייתה חסרה רגל בתחילת בריאתה, כך היא נולדה בלי רגל טריפה. וכן אם הייתה יתרה רגל גם כטריפה, יש לה חמש רגליים. למה? שכל היתר כחסרו. אבל אם היו לה שלוש ידיים או יד אחת מותרת, לפיכך אם נחתך היד שלה מותרת. נחתך הרגל מן הרכובה ולמעלה טריפה, מן הרכובה למטה מותרת. באיזו הרכובה אמרו? בהרכובה שהוא סוף הירך הסמוך לגוף. אז ככה הרמב"ם מסכם פה את העניין של הלימוד שלמדנו כרגע. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מהו המקום של צומת הגידים. אנחנו אמרנו שאם ניטל צומת הגידים, הבהמה היא טריפה. שוב, חשוב מאוד להסתכל פה בציורים, גם לגבי צומת הגידים של הבהמה, וגם לגבי צומת הגידים של העופות. אז אומרת מה, ואלו הן צומת הגידים? השאלה היא כאילו, ואלו הכוונה, איפה הם? מה זה נקרא צומת הגידים? רבא אומר בשם רב אשי, דאגרי מה הוא מהעין. רבא ברבונה בשם רב אשי, דאגרי מה הוא לגב. כלומר, יש שתי שיטות. בשם רב אשי, רב אומר בשם רב אשי דאגרמה ולבר, שהגידים שבעצם לחוץ כלפי מעלה, ואילו רב ברבונה גם הוא אומר בשם רב אשי דאגרמה הוא לגב, כלומר שהגידים בעצם האמצעית הם לפנים. אז יצא כזה דבר, רשי פה מגדיר מהו למעשה מקום החיות שאנחנו מדברים לגבי צומת הגידים. כלומר, איפה היא מרכז חיותו כשאנחנו באים לדבר שאם נחתך צומת הגידים, למה הכוונה? מהו שורש חיותו? מהיכן מתחיל כוח חיות הגידים? כמו שרש"י פה מגדיר יפה את השאלה של הגמרא. אז רב אשי אומר, איפה מתחיל ואיפה מסתיים כוח החיות של הגידים? דאגרמה ולבר. כלומר, יש גידים בעצם האמצעית ולחוץ כלפי מעלה. ואילו רבא ברבו נעמה בשם ראש, דאגרמה ולגב. כלומר, הכוונה לגידים שנמצאים בעצם האמצעית ואז משם כלפי מטה זה צומת הגידים, אבל למעלה זה לא צומת הגידים. רב הברדה רב ברבונה, הוא אמר בשם רבי אסי, כמות גדולה יותר של מחד, דילה וארקומה. כלומר הגידים שהם מעצם הארקום ולמעלה זה צומת הגידים. ארקום, תסתכלו בציורים, זו עצם שנמצאת בין העצם התחתונה והאמצעית ולמעלה בנו, מתחיל צומת הגידים. ורשי פה מסביר שארקום השיעור הזה הוא השיעור הגדול ביותר מבין שלושת השיעורים שראינו. יתיבה אומר רבנן כמה דרבי אבא. ישב תלמיד חכם לפני רבי אבא, זקן, ויתיב כאמר, דארקום הגופה. כלומר גם הגידים שהם כנגד צמת הארקום, גם הם נחשבים לצומת הגידים. אומר לו רבי אבא, לא תצטטו לי, אל תקשיבו לתלמיד הזה, הוא מחמיר יותר מדי. למה אחי? אמר רבי יהודה, איך הדפרת תאווה? רב הברדה רב ארון אמר רב אסי, דיינו מה שאמר רב הברבונה. כלומר אומר, מה זה צומת הגידים? במקום שחותכים את הטבחים כשהם רוצים לפשוט את האור של הרגליים שלו במה האחוריות. כך זה פירוש שני ברש"י, יש פה שני פירושים מה הכוונה לאותו צומת הגידים. אז פה ראינו פה שהשיטה הזאת, מה שאמר רב יהודה, איך הדפר את תאווה, וזה גם כן כמו השיטה של רב הברדה רב הברבונה, אמר רב אסי, שזה מעצם עצם הארץ. עכשיו, אמר יהודה אמר שמואל, לא. צומת הגידים הוא מקום שהגידים צומתים. כלומר, יש כמה גידים, כמו נראה בהמשך שיש שלושה גידים, אבל יש מקום שהם מחוברים ביחד. כלומר, זה נקרא צומת הגידים במקום שהם עדיין לא התפצלו, וזה בדיוק באותו מקום של הארקום ולמעלה. ועד כמה, ואיפה מסתיים צומת הגידים? אמר להו מרבנן ורבי יעקב שמי אומר להם, כי אבינן רבי יהודה ורבי יהודה שהיינו בבית מדרשו של רבי יהודה, אמר לנו שימוני ממילתא דמגברא רבא שמי אליהו, תשמעו ממני דבר ששמעתי מאדם גדול. כך אמר להם, כך אומר רבי יהודה, תשמעו ממני דבר ששמעתי מאדם גדול, ומנו במידה אדם הגדול זה שמואל, ומה שמעתי ממנו שצומת הגידים שאמרו מקום שהגידים צומתים בו, וממקום שצומתים עד מקום שמתפשטים. כלומר, במקום שהגידים מחוברים, עד שהם מתחילים להתפצל כל אחד, והם מתרחקים למקום שונה. קחו לכם כבל חשמלי שיש בו כמה גידים, אז כן, זה בכבל זה דבר אחד, שמתפצלים הגידים, זה כבר משהו אחר. כפה בגמרא יש גם דיוק יותר. וכמה? אז מה השיעור של צומת הגידים? כמה מקום זה תופס? אמר רבי ארבעה בתדה, כלומר זה כמו רוחב של ארבע אצבעות, ופה מדובר בתורה, בשור שזו בהמה גסה, בדקה מל, אם זו בדקה מה נדע מה יהיה השיעור, אז פה הגמרא מביאה כמה דוגמאות, אז היא אומרת כזה דבר, בלי אבו צומת הגידים, בלי אלו אבו צומת הגידים, במקום שהם ניכרים לפני שהם נבלעו בבשר זה צומת הגידים, במקום שהם נבלעו הם כבר לא צומת הגידים. עוד סימן, אם הם אשוני מקום שהם קשים זה צומת הגידים, רכיך הרכים לא צומת הגידים. עוד דבר, אם הם עלים, אם הם גדולים וגסים הם צומת הגידים, קטינה, קטנים ודקים זה לא צומת הגידים. ועוד סימן, חבר'ה, אם הגידים לבנים זה צומת הגידים, ואם לא חבר'ה זה לא צומת הגידים. מור ברב אשי אמר, כיוון דזיליה אף על גב דלא חיברה, כיוון שגידים צלולים ולבנים, גם אם הם לא לבנים ממש, הם גם כן בכלל צומת הגידים. אז אם כן ראינו כמה הגזרות שונות, מהו אותו מקום של צומת הגידים, נקרא פה את הרמב״ם. כותב הרמב״ם בפרק ח' מלכות שחיטה בלכי ג' צומת הגידים הן בבהמה ובחיה למעלה מן העקב, במקום שצלולים בו הטבחים מהבהמה, והן שלושה גידים לבנים, אחד עבה ושניים דקים, וממקום שיתחיל והן קשים ולבנים עד שיסור הלובן מהם ויתחילו להתאדם ולהתרקרח, הוא צומת הגידים, והוא כאורך 16 אצבעות בשור. כך אומר פה הרמב״ם. עכשיו אנחנו רואים במשנה, שאם נחתך צומת הגידים, זה נחשב פה כטרפה, כך ראינו. מבאר את הגמרא, אמר המאמר משמד רב זיד, פלטה חוטי אבים. בצומת הגידים, בבימה, יש שלושה חוטים, אחד אלימה וטרקטיני, אחד מהם הוא עבה מאוד, ושניים הם גידים רכים יותר, קטנים יותר. עכשיו אומרת אמרה ככה, יש פה משפט שאנחנו נראה אותו ואת באורון. איפסיד אלימה אז דרוב עניין, איפסיד קטיני אז דרוב עניין. אם נפסק החוט הגדול ולא הקטנים, אז מה אני אומר? שאז הרוב בניין, כלומר הוא עבה יותר משניהם ביחד, לכן לכאורה אולי זה טרפה. ואם זה קטיני, אם נחתכו השננים, אז תלך אחר רוב בניין של שלושה ושניים מתוך שלושה, זה הרוב. אבל יש עוד גרסה אחרת במה שאמר זיד, מורבר אשימתנה לכולה, אמר את זה בדיוק לכולה, כלומר הוא אומר לא צריך רוב בניין ורוב בניין כדי שתהיה קשרה, אלא להפך. אם סיכלים, האם נחתך החוט הגדול, העיקר רוב מניין, עדיין יש רוב מניין בצומת של הגדים, יש חוטים שניים, ואם איפה קטני, אם נחתך עם שני הקטנים, העיקר רוב מניין. עכשיו, כמה יש לנו באופות? עומד אמרה, ובאופות יש שיצר חוטה. לפני כן נקרא פה את ההלכה, מה שאמרנו שפה, שמתניתים לכולם, אומר הרמב״ם, נחתר בבמה אחד העבה לבדו מותרת, שהרי נשארו שניים, נחתרו השניים מדקים מותרת, שהרי אחד עבה גדול משניהם, והרי לא נטל כל הצומת אלא מיותה. נחתך רובו של כל אחד מהם טרפה, ואין צריך לומר, שנחתכו כולם או נטלו כולם. אומרת פה הגמרא, באופות יש, בחוט הגיד, בצומת הגידים, שיצר חוטה, 16 גידים יש באופות, איפס אחד בינה היא טרפה, ואם נחתך גיד אחד מתוך ה-16 היא טרפה, האוף טרפה. מספרת לך מה הסיפור, אמר מר ברבה שהיה סיפור רבה, קיים נקמן דרבה, כשאמרתי לפני אבא שלו שהוא רב אשי, אז מה היה? הייתו לכמה אוף, הביאו אוף, הוא בדק את צומת הגידים, והשתק הרבה חמסר, מצא בו רק 15 גידים, ולמדנו שצריך להטריב. אבל אב אחד, אב השן מחברי היה גיד אחד שונה, והוא בדק אותו טוב, נפסה, ואז כך ניפץ אותו, ומצא שיש שני גידים שהם דבוקים מאוד, בגלל שהם דקים והם דבוקים. עוד אומרת הגמרא לגבי האיסור של צומת הגידים, אמר ויהודה אמר רב, צומת הגידים שאמרו ברובו ומה רובו ברוב אחד מהם. כלומר, צומת הגידים אמרנו שאם נחתך הוא טרפה, זה גם נחתך ברובו, ואיזה רובו הכוונה? ברוב אחד מהם. כלומר, גם אם נחתך רוב של אחד משני הגידים, אז היא תהיה טרפה. אומרת, אמרת כי אמרית כמד לשמואל, כשאמרתי את השמוע הזה לפני שבועל, אמר לי מרדס לצעבו, כי נסתרד מיני לגמרי, אי כתרה. אומר, הרי היו פה שלושה חוטים, ואם נפרד אחד מהם, אז יש עדיין שניים כנגדו, ולכן הוא לא טרפה, אם נחתך רק גיד אחד. מבינה הגמרא צמד יקטרה, דווקא בגלל ששניים על יקטרה, לא, אם אין, אז הוא יטריב את זה. ופליגה דרבנן, והוא מחלוק את האם דרבנן, למה דאמר רבנן שמואל, צומת הגידים, ולתאר באלה כחוט הסרבל, גם כן תהיה קשירה. הלאה, ויש עוד לשון, והיא כדה אמרה יש לך מככה, מה ירובו, הכוונה רוב של כל אחד ואחד מן הגידים. רק אם כל הגידים נחתכו ברובם, אז היא טרפה. כי אמרית כמד לשמואל, כשהוא אמר את זה לפני שמואל, אמר לי מרדת להתאה, והוא היקה קלטה דכל אחד ואחד, מכיוון שבצומת הגידים יש לנו שלושה גידים, אז נשאר שליש מכל אחד ולכן קשרה, ועל כך אומרת הגמרא, מסייל לרבנאי, דאם רבנאי משמו את צומת הגידים שאמרו, אפילו נשאר באלה כחוט הסרבל, גם כן היא תהיה שרה. נראה כאן. כותב הרמב״ם, אם נחתר בבמה אחד עבה לבדו מותרת, שהרי נשארו שניים, נחתכו השניים עדה כמותרת, שהאחד עבה גדול משניהם. הלאה. ראינו במשנה שאם נשבר העצב, אז אם רוב המסך קיים, השחיטה מתארת אותו. ואם לאו אין השחיטה מתארת אותו. אמר רב, הוא אומר ככה. מה שאנחנו מדברים שנשברה העצם, והיא לא נחתכה לגמרי, אז אומרת הגמרא, למעלה מן הערכובה, בעצם האמצעית, ואז אם רוב הבשר יהיה קיים, זה וזה מותר, גם האיבר יהיה מותר, וגם הבהמה, הם יהיו מותרים. ואם לאו זה וזה אסור, כבר הבהמה עצמה נחשבת כטרפה, וגם האיבר יהיה אסור באכילה. למטה מן הערכובה, אם זה בעצם התחתונה, אם רוב הבשר קיים, זה וזה מותר, גם האיבר וגם הבהמה. ואם לאו, אם רוב השבר לא מכוסה בבשר, אז גם האיבר אסור, אבל הבהמה היא תהיה מותרת. ושמואל אמר משהו אחר, בין למעלה, אם זה בין יהיה למעלה מן הערכובה, ובין אם זה יהיה למטה, אם רוב הבשר קיים, זה וזה מותר, גם האיבר וגם הבהמה, ואם לאו, אז האיבר אסור, למה? כי הוא איבר מדולדל, והבהמה תהיה מותרת. מה תקיף לרב נחמן לשמואל אומר, איך אתה בא ואת אומר, שיש הבדל בין האיבר לבהמה, שאתה אומר לשיטתך, האיבר אסור והבהמה מותרת, איך זה יכול להיות? יאמרו איבר מן המוטל באשפה. רב אחא לא מתרץ. אומר רב אמר לרב אחא ברב בן רב נחמן, הוא אומר לרב נמי, יאמרו איבר מן המוטל באשפה ומותרת. הוא מוצא עליו, הרי גם לפי שיטתו של רב, כשנשברה העצם למטה מהרגועה ואין רוב בשר קיים, אז האיבר אסור והבהמה מותרת. לכאורה תגיד, הרי יאמרו איבר מן המוטל בהשפעה, והיא מותרת. אומרת, אמר לי, אומר לו, רב נחמן ככה, אחי כאמין לה, אני שאלתי אותך כזאת שאלה. הוא אומר, איבר שהיה ממנה, יהיה מוטל בהשפעה מותרת. כלומר, הוא הקשה, הוא אומר כזה דבר, הרי אם יש עבר מנה שהחיים תלויים בו התרפה, אז איך תגיד שמוטל בהשפעה היא תהיה מותרת, לכן הקושה היא רק עליבה, זה שמואל. אז אם כן יצא, אם נסכם, שיש מחלוקת בין רב ובין שמואל, שהיא נחתכה למעלה מן הערכובה, ורוב הבשר לא קיים. אז לפי רב, האיבר והבהמה אסורים, ולפי שמואל, האיבר אסור והבהמה מותרת. עכשיו בוא נראה שזה היה למעשה מחלוקת. שלחו מטעם, שלחו בארץ ישראל לבבל שאלה. האם הלכתה כבתי די רב? כלומר, ככה הם אמרו, שהלכה כמו רב, שנשבר למעלה מן הערכובה ואין רוב בשר קיים, גם הבהמה תהיה אסורה. אבל עבר זמן והדו, ושלחו כבתי די שמואל והדו, ושחשדת ברב. אז הם חזרו בהם ושלחו כמו שמואל, ועוד פעם חזרו בהם, פסקו כמו רב. ועוד אמרו, ואיבר עצמו מטמא, יהיה גם כן בתומת מסע כדין של עבר מן החי. שואל להם מה מתאים רב חיזה, הוא בא ושאל שאלה, הוא אומר להם, לא ימצאים שתיארת שחיטה טרפת אותה, ואת האיבר מדולדל בה, דבר שגופה, מניין שתתארת העובר, דבר שאינו מגופה. כלומר, אני מבין שתיארת את השחיטה טרפה אותה, ואת האיבר מדולדל בה. למה? כי זה חלק מהגוף של הבהמה, אבל מאיפה אתה יודע, תתאר את העובר שהוא לא חלק מגופה. עכשיו רבא לא מבין למה רב חיזה, כשם אמרה איתה. אמר לרבא, אדורי, אפיר, למה אתה מחפש קושיה מאמרה איתה? תקשב, מהמשנה רוצים ממקיקים. הרי מה כתוב במשנה שראינו? שאיבר בבשר שמדולדלים בבהמה, למדנו, שאם היא נשחיתה הבהמה, הוא קשירה בדמיה, זה מחשיב את הבהמה לקבל טומאת אוכלים, למרות שאדם לא מגיע לכל האיברים. דברי רבי מאיר, ואילו רבי שמעון אומר, לא הוכשרו, אז אתה מבין שהאיבר צריך להיות לקבל הכשר לקבלת טומאת אוכלים. אומר לו רב חיסדא לרבא, מתנית ניקא לדחוי כדכינן. כלומר, אפשר לדחות, כמו שאמרה מקודם. שוב שואל דגמר לגבי המחלוקת בין רב ושמואל, ונשברה למעלה מן הערכובה, ואין לי את רוב הבשר שהוא קיים. כיסה לקרא בזרע, שאלה רב זרע לארץ ישראל, אשכחה לרב ירמיה, מצא את רב ירמיה בר אבא, שהיה תלמידו של רב, דעתי וכאמר להשמטה, שומר בשם רב. אומר לו רב זרע לרב ירמיה, אישר, אישר כוח שאמרת. וכן תרגם האריוך בבבל, כך תרגם האמורה בבבל, כך הוא תרגם שזה מה אריוך מנו, מי הכוונאי? אז אם אתם רואים, זה שם שמואל, שהוא היה נקרא כמו אריה, שזה כינוי למלך, כהלכה כמותו בדינים, מלכות הדינה, דין זה מלכות הדינה. שואל דם אדם מפלג פליגת, אבל הרי יש פה מחלוקת על רב, מחלוקת ששמואל ורב, והוא יצא את הבמה גם אם נשבר למעלה מן הרכובה. באמת מה, הדר בשמואל לגבי דירב, הוא באמת חזר בו. והוא הודע לרב שגם הבמה אסורה, אם נשבר למעלה מן הרכובה, ואין רוב הבשר קיים. עכשיו ראינו שאם נשבר העצם, ואם רוב הבשר קיים, האיבר יהיה מותר. תנו רבנן נשבר העצם ויצא לחוץ, נשבר העצם ויצא חלק ממנו לחוץ. אז יצא שהשבר הוא מגולה. אם אור ובשר חופים יתרו בו, מותר, אבל אם לאו, אם השבר לא מחופה, הוא גלוי, אז הוא יהיה אסור. וכמה הוא בו, כמה צריך לחסות אותו? אומרת אמרה, כי עד הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל, הוא אמר בשם רב יוחנן, ואמרי לה, רוב היקפו, רוב ההיקף של העצם. ואמר רב פאפה, עיקר באינן רוב אביו, וגם באינן רוב היקפו. עכשיו יש לנו פה עוד דין. ראינו בברייתא שאם אור ובשר חופים את רובו, אז זה בסדר. אמר אולה, מה יהיה עם האור עצמו? אז אמר אולה, אמר ביוחנן, אור כמו בשר. אומר לו, אנחנו לאולה ולאמא, אור מצטרף לבשר. למה אתה לא צריך להכניס שהאור מצטרף לבשר עצמו? זה האור ובשר קטן, כתוב אור ובשר, עכשיו שאין כדי להכשיר את הבהמה. אומר לו, אנן או אור או בשר תנינן, או זה או זה. ויש עודי, אי קדם, יש אומרים את זה אחרת, אמר אולה, אמר רבי יוחנן, אור מצטרף לבשר. שואת לה ככה גמרא לפי גרסה הזאת, אמר לי, אנחנו נעולה, ולאם אמור, אור משלים לבשר לחומרה, תגיד, שהאור משלים לחומרה. אומר לו, אולי לרב נחמן, אנא עובדי ידן, אני מכיר מעשה, שמה שרבי יוחנן הכשיר, דאהו בר גוזל דאה וברבי יצחק, היה גוזל שהיה בבית של רבי יצחק. ואז מה? דאור מצטרף לבשר, אבל נשברה הרגלו של הגוזל, והרוב היה מחוסה לי לבשר, מרץ לבשר ומרץ האור. ואז על הקמד רבי יוחנן, ואז שהוא הכשיר אותו, אז מכאן למדו לה שרבי יוחנן מכשיר גם באור שמצטרף לבשר. עומד אמרה לו, אין מכאן רגע. אמר לבר גוזלה, כאמר, בר גוזלה זה רק יחשני. מה אתה מביא לי פה רגע? מגוזל, גוזל הוא שונה, למה? מכיוון שהוא רך, אז האור שלו נשאר כמו בשר, ולכן רבי יוחנן הכיר במרץ הבשר ובמרץ האור. אבל במה שהאור שלה קשה, אז אתה יכול להגיד לכאורה לחומרה, שצריך רוב בשר ורוב יכול להשלים רק את מה שצריך. ברוך הנהי לעולם, אמן ואמן.